להגדיר תורה גם בשבילנו, החשמונאים וגם בשביל הילדים שלנו. נמשיך הלאה, תודה.
יש לנו, אנחנו שבוע הבא נחגוג פורים קטן, אולי לא נחגוג, בוא באמת נסתכל פה במקור ראשון בדף, ונתחיל פה מהצד הלכתי, ואז נראה גם מה השלכות היותר השקפתיות של הסיפור הלכתי הזה. פותח במקור מספר אחד בדף, למי שיש לו, זה הסימן האחרון והסעיף האחרון בשולחן ערוך אור החיים. לא שאני עברתי כל אור החיים עד פה, אבל זה הסימן האחרון, מפורסם. יום י"ד בט"ו שבדל ראשון, אין נופלים על פניהם, אין תחנון, ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרינו המנצח, ויעשו בהספד ותענית. אבל שב מנהגים בהם, דהיינו אין משלוח מנות, אין סעודה, אין נקרא מגילה וכו'. ויש אומרים, דף בהספד ותענית מותרים. אומר הרמה, והמנהג כסברה הראשונה. זה מה שאנחנו כולנו נעשה בשבוע הבא, אנחנו נגיד תחנון, אבל גם לא נקיים שם מצוות היום. ויש אומרים שחייב לעבוד בשמחה ובמשתה בי"ד שבדל ראשון ואין נוהגים כן. מכל מקום ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים, זה חומרה טובה ומומלצת, וטוב לב משתה תמיד. עכשיו, יש בעצם שלוש דעות. דעה אחת, שי"ד אדר א' כמו יום חול רגיל. דהיינו שבספר ותענית מותרים. זה יום ככל הנים, י"ד אדר א' זה כמו י"ד טבת, וי"ד אלול וכדומה. יש פה דעה אחרת, שלא, שצריכים לעשות גם משתה בשמחה, וגם עשו בספר. במחירות זה פורים ברמה זו אחרת. ויש דעה שלישית, שהיא באמצע, הדעה זאת אומרת, זה קצת כן פורים, קצת לא פורים, קצת כן יום טוב, קצת לא יום טוב. זה כן יום טוב, שלא אומרים תחמון, מצד שני זה לא יום טוב, פטורים משמחה. שבחינה הגיונית, אומרך לוגית, שתי הדעות הקיצוניות הן יותר עקביות. או היום הזה, אם י"ד אדר א' הוא בעצם יום רגיל, זה מובן. מה אני בעצם אומר? חודש אדר מתי? חודש אדר, האדר עובד. לבת שלי יש היום יום הולדת תת אדר, כי לא חגגה היום, היא תחגוג בחודש הבא. למה? כי חודש אדר הוא בחודש הבא. אם ככה, למה אסור בספד ותענית? אם י"ד אדר א' סתם יום, מה לי לחפש ב... למה לאסור? מצד שני אני חושב, מה פתאום? י"ד אדר א' הוא כן אדר. קוראים לזה אדר, לא קוראים לזה טבת או אלול. אז אם כך, למה לא איתך בשמחה? תנו, קצת כן, קצת לא, רגל אחד בפנים, רגל אחד בחוץ, זה לא הגיוני. יותר הגיוני זה או כולו פורים, או כולו כלום. זו בעצם הבעיה. אם להבין את דת הביניים, שלא סתם דת ביניים, הלכה כמותה. עכשיו, זה כבר מתבסס על גמרא שתכף נראה. או בעצם אני כבר עשה את זה עכשיו, זה המקור מספר שניים. יש משנה, הבעיה הזאת שעד א' היא מובנית ומתבקשת אחד לשלוש שנים, אז כבר המשנה נתנה דעתה על כך. כבוד המגילה בדל ראשון, ונתעברה השנה, בזמן חזן יכול מצב שחשבת שזה אדר שנה פשוטה, ופתאום באמצע החודש בית הדין החליט לעבר את זה, כי הם מעברים כל מיני סיבות, לא כולם אסטרונומיות. אם היו בעיות בתבועה, כל מיני בעיות גם כלכליות, אגרונומיות, יוכלו להביא לידי עיבור השנה, כל זה לפעמים מסכת סנהדרין, אז עם אלה יכול להיות שפתאום שינו באמצע. אז עשית פורים, עם כל המשלוח מנות, עם כל השתייה, עם כל החגיגה, ואז שבוע אחר כך בית הדין החליט שזה עד א', עד ב', בחודש הבא. אז מה קורה? קודם גילה מדר ראשון, ונתעברה השנה, קודם הדר השני, אין בין הדר ראשון הדר השני לקראת המגילה. אז מצד אחד צריכים לחגוג הדר ב', מצד שני גם הדר א' הוא משהו. כל הדר, עכשיו אני מדבר פה קצת, הגמרא מביאה פה עכשיו ברייתא. זה בקטע, במקום מספר שניים, בקטע השני בשורה השנייה. קראו את המגילה בהדר ראשון מתעברה השנה. קוראים אותה בהדר השני. שכל מצוות שנוגעות באדר השני, נוגעות בראשון, חוץ ממקרא מגילה. אז בעצם, הם צריכים לקרוא את המגילה מחדש. או בעברית אחרת, אדר בית הוא מה שבאמת חשוב. בעזר ביוסי אומר, אין קודם באדר השני, שכל מצוות, שכל בשם כל בראשון, אדר א' הוא גם כן בסדר. רבי שמעון בן גמליאל אומר, משום ביוסי, אפילו אדר השני. קיצור, יש פה בעצם דעה מספר אחת, דעה מספר שלוש, שחייבים קודם פגיעה באדר בית, ודעה מספר שניים, אפשר לקרוא גם באדר א'. ואומרת הגמרא בשורה האחרונה של הקטע הזה, ושווים בספרית ותענית, שאסורים בזה ובזה. אוקיי, אז יש לי פה בעצם את אותה בעיה, שמצד אחד זה לא אדר, או אי אפשר לקיים את המגילה, מצד שני איסור הספרית ותענית. שגמרא אתמול יותר מזה, ואני אקרא גם דרך הפרטים, כי גם בגלל שהזמן מוגבל, וגם שלא פה לדבר יותר מדי, הגמרא גם אומרת, שיש שקריאת ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה וכולי, גם בזה יש אומרים, אתה מגילה את הקומד הרבה, אבל פרשת שקלים וזכור, שאין קומד א'. דהיינו, אנחנו מוצאים פה בגמרא שוב פעם, את אותה למה. זה קצת כן, קצת לא. קצת אדר, קצת לא אדר. מגילה לא, הספד ותענית, אסורים. פרשיות אפשר לקרוא, מגילה אי אפשר לקרוא. יש לי פה שתי דעות שעדיין לא עקביות, יש לי דעה אחרת, שהלכה איננה כמותה, שהדר א' הוא שווה. השאלה נוסחה אחר כך בתמוד הירושלמי, זה פה מקום מספר 3, בצד השני של הדף, סליחה, בשורה השנייה, זה קצת טלגרפי כי זה ירושלמי, אדר ראשון תוספת, אדר השני תוספת. כי המילה שחסר פה זה אור. האם אדר הראשון תוספת, או אדר השני תוספת? זאת אומרת, שם יעשה בכל תקופות חקירה. מה, מי הוא חודש אדר האמיתי? האם חודש אדר האמיתי זה חודש אדר א', ואדר ב' הוא זה תוספת? או ההפך, חודש אדר האמיתי זה אדר ב', ואדר א' הוא כזה התגנב בתור איזשהו מבוא פתיח. אדר ראשון או אדר שני, איזה אדר הוא האדר האמיתי? זה בעצם השאלה שהוא מציב פה. עכשיו, בוא נשאל, נשכח את כל מה שאנחנו זוכרים מגן ילדים עד היום. נשכח בשני אחת מה אנחנו נעשה בשבוע הבא. בוא נשאל מסברה, נחשוב מה יותר הגיוני, שחודש אדר יהיה אדר הראשון או אדר השני. אם אני כאמור מתנתק מכל הרגל, אפשר כל אחד מאיתנו שתיים בבוקר, הוא ידע להגיד שאדר ב' כמו את המגילה. אבל נחשוב קצת, ניקח שלושה צדדים אחור ונחשוב. יש אין ספק שאדר א' יותר הגיוני. יש רשימה של חודשים, יש חודש א', חודש, אחרי שבט מגיע אדר. אם אדר השני הוא אדר, אז מהו אדר א'? הוא איזשהו חודש גנרי ביניים כזה. היותר גדול לומר, יש לך 12 חודשים, כשמגיע חודש 12 זה אדר, יש לך 13 פה את עושה, מי החריג פה? אם משל, אם פתאום נחליט להוסיף פעם בשנה, יום אחד ללוח השבועי. אז בואו, יש שבוע של שמונים, נגיד שהיום השמיני הוא התוספת, לא נגיד שהיום השביעי הוא התוספת, מה?
יש כלל תדיר ולא תדיר, תדיר קודם.
כן, זה מצוין. אבל יש לי יותר דו מכלל, יש לי פסוק. בחודש 12 הוא חודש אדר. זה פסוק מפורש. שחודש 12 הוא חודש אדר. אגב, ירושלמי עצמו מצדד על הפסוק הזה ועושה איזה משהו אחר. אז בעצם כתוב בפסוק, היום מחייב את זה, אז מה בכלל דילמה? ולא רק שיש פה דילמה, גם המסקנה על פניו הוא שחודש אדר הוא דווקא אדר בית. מחיות נגד ההיגיון, נגד הפסוק, אז מה הולך פה? למה אנחנו קובעים שחודש אדר הוא השני, כאשר כאמור גם המקרא צובח וגם ההיגיון מחייב שחודש הראשון יהיה אדר? עכשיו, בשביל לחדד, מצד אחד להקל, מצד שני לחדד את השאלה, נסתכל מה קורה לא קשור לפורים. אם תסתכלו פה במקום מספר 4, זה לשולחן ערוך, כשאירה יום שמת אביו אומר באדר, יורצייט. ושם הוא בר, דהיינו, בן נפטר בשנה פשוטה. עכשיו, השנה, מי שקרוב משפחה שלו נפטר באדר רגיל, איזה יורצייט הוא עושה השנה? אומר המחבר, מתרבי יוסף קארו, יתענה אדר בית, אז הוא צריך לצאת היורצייט באדר בית, כמו שהוא עושה את פורים. מה שאני חושב שכולנו היינו עונים, היות שאנחנו מורגלים שאדר בית הוא אדר, אז היורצייט הוא אדר בית. אומר הרמה, הגה, זה הרמה, יש אומרים, ויתענה בראשון, אם כן, הבן אדם מת בשם עוברת. אם הבן אדם מת בשם עוברת, אז היורצייט כמו שהוא משהו מת. אבל עדיין שם בשלב רגילה, אומר הרמה, יש אומרים, ויתענה בראשון, וכן המנהג ויתענות בראשון. מי הוא? יש מחמירים ויתענות בשניהם. זה אני לא מכיר, אני מכיר בילדים שמחמירים היום הולדת פעמיים. אבל אומר, מה בעצם קורה כאן? הרמה אומר לנו שהתאריך האמיתי זה אדר א'. כי הוא אומר, אם בן אדם נפטר בחטא אדר בשנה רגילה, אז השנה יוצאת יהיה חטא אדר א'. התאריך האמיתי הוא באמת באדר א'. זה בניגוד למחד, רבי סוכר בית חשב אחרת. אבל הרמה טוען שהיורצייט האמיתי הוא באדר א', כי זה התאריך האמיתי, כי כמו שאמרתי קודם, ההיגיון מחייב זאת, וגם פסוק אומר את זה. ואז מצאתי בו, עת שביקשתי, מצאתי בו את הקביעה, שאכן אדר א' הוא התאריך האמיתי. זה מצד אחד מקל מאוד, כי זה מסביר מדוע אנחנו... מדוע, כאילו, מדוע, מה המעמד של אדר א', תשובה היא עולה אמיתי. ובכלל זאת זה מאוד מקד. היינו, הקושיות שהיו לי, בעצם נכון, אתה צודק, ובאמת, התאריך הוא באדר א'. מאידך, זה כמובן מחריף את הבעיה. כי אם כך, מה קורה עם פורים? אז זה בעצם יוצא, לפי הרמה, שאנחנו חוקים את פורים, לא בחודש אדר, לא בתאריך באמת הבסיסי. כי תאריך הבסיסי הוא צריך להיות באדר, באדר א', אז זה עוד יותר מחריף את השאלה. אז... אולי
יש
איתן שפורים יהיה סמוך לפסח. או יש, זאת אומרת, אכן יש. עכשיו, בשביל, בעצם הגענו עכשיו לבעיה עוד יותר קשה. בעצם יוצא שפורים לא עושים באדר האמיתי. נכון, אז עכשיו מי שיכול לומר לי, עוד לפני שנגיע לתשובה שכבר נאמרה, שאולי שניהם אדר. אומרת, אולי אדר יש פעמיים אדר. אז מי שרוצה לראות את זה, זה בעצם הדעה שנוגש מכירים אותו בשניהם. מי שרוצה לראות, נסתכל אחר כך פה במקום מספר 6, זה בעצם הקו של הגרא. הגרא אומר, אדר יש לו יורצייט את השנה, מכיר הדין צריך לפעמיים לציין את זה. גם באדר א' וגם באדר ב' וכו'. עכשיו, בסוגריים, רק אם נראה שלא יקיף אותי בקושות אחר כך, אנחנו לא פוסקים ככה לגבי בר מצווה. כאילו גם הרמה אומר שבר מצווה עושים באדר ב'. אחי, אם יש לבת שלי מולדת היום, לא הייתי פה בליל הבת מצווה שלה, אם היינו עושים את זה באדר א', אלא עושים את זה באמת באדר ב'. מדוע עכשיו, למה, פה אני, כמו בסוגריים, ואני לא אתייחס לזה יותר, בר מצווה כנראה תלוי בבגרות גופנית ולא בתאריך. היות שהרי מכאן הדין צריך להגיע לגיל מסוים, וצריך להגיע לבגרות גופנית מסוימת, הרמה מניח שרוצים עוד חודש שגדילה והתפתחות, ולכן היורצייט תלוי בתאריך, הבר מצווה תלוי פשוט בהתפתחות הפיזית. זאת כנראה התשובה, אבל סגור סוגריים. אז עכשיו אנחנו כאמור שואלים, אם התאריך, אם חודש 12 חודש אדר, למה פורים בחודש 13. ושם כך נחזור למקום מספר 2, לגמרא שוב פעם, אני פה בשושו מלמטה מסוף המקום ביש ומעבזר ביוסי אני מבין את הסיבה שמי שטען שבאדר א' זה אדר ראשון אין הרבה שם גם לי שומר אדר ב' מה טעם מה ההיגיון שלו מה ביטבי טעם אדרבי שום בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף. צריך לסמוך את גאולת פורים לגאולת פסח. אז יוצא כך, יוצא שאני סומך את פורים לפסח, למרות שזה פסח שבשנה הבאה, כי הרי השנה מתחילה בא לפניסן. אבל מסמך גאולה לגאולה עדיף, רוצים ליצור קשר בין פורים לפסח. עכשיו, בנקודה הזאת, וזה בעצם לב העניין פה, יוצא כך, אנחנו מבטרים על התאריך הבסיסי, ומעדיפים את ההצמדה לפסח. מדוע ולמה? אז כאן צריכים לשאול שאלה יותר בסיסית, גם לגבי פורים כמובן, ובעצם גם לגבי פסח. וכאן אומר כך, בפסח אנחנו בעצם חוגגים שני דברים בליל הסדר. כל אחד מהם היה בעצם מספיק בשביל לציין את היום. אם תזכרו בארבע שנים של גאולה, והוצאתי ויצרתי וגאלתי ולקחתי. נאמרו שם שני דברים. א', הצלה. היה רצח עם, היה ניסיון להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים שם, פרעה גזר לזכרים, הוא תכנן להשמיד עם ישראל, והקדוש ברוך הוא הוצאת אתכם מתחת המצרים, הוצאת אתכם מעבודתם, מתחת צלות מצרים, קיצור הייתה הצלה. אבל יד נוסף, היה גם בחירת ישראל, או כריתת ברית, בין ישראל והקדוש ברוך הוא, ולקחתי אתכם לי לעם. ומדובר בדבר שונה. באופן עקרוני, יכול להיות הצלה בלי בחירה. למה? כי כבר נבחרנו. אפשר גם להציל אדם, אתה גם יכול להציל אדם שלא בחרת בו. זאת אומרת, הצלה לא מחייבת בחירה. כמובן, אם הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, הוא גם יוצא מאוד להציל אותנו. אבל תמיד, לפעמים הוא להניש אותנו, יש לו כל מיני שיקולים. אבל עקרוני, אמנם הוא יציל את מישהו בחר, וזה חלק מההפטרות הנחמה, אומרות, ישעיהו אומר זה לא פעם, לא פעמיים. הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, הגאולה תגיע, זה חייב להגיע, כי אתם עם הנבחר, והקדוש ברוך הוא לא יפקיר את עם הנבחר. אבל בחירה לחוד והצלה לחוד. אז למשל, בסוכות, אנחנו לא בהכרח חוגים את ההצלה. חוגים את הבחירה, את הדברת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, עם הדבר הענה כבוד. אנחנו יכולים לחגוג גם הצלה שאיננה מלווה בבחירה. בפסח עושים את שני הדברים, ולו עכשיו היה תת ניסן ולא תת עד א', יכולת להמשיך עכשיו לתת שיעור שלם שידגים איזה מרכיבים בליל הסדר או בחג הפסח משקפים את ההצלה, ואילו מרכיבים משקפים לא את ההצלה, אלא את הבחירה. רק אתן דוגמה אחת שסמרת האוזן. ובפסח שוחטים אותו בערב פסח, ואוכלים אותו בליל פסח. זאת אומרת, השחיטה או ההקרבה בעצם, מזיקת אדם גם, זה קשור לברית. את הברית אתה מציין עוד לפני שההצלה התרחשה. ביהודה לא קרה שום דבר עדיין מבחינת ההצלה. אבל הברית נחרטה על ידי הקורבן. לעומת זאת, אתה אוכל את זה כבר, זה קשור להצלה. כך וכך הלאה אפשר עוד להדגים. עכשיו, זה מביא אותי פה מפסח, נבוא לפורים. ובעצם, לשאלה אולי הבסיסית ביותר, למה בכלל, מה בעצם עיקר חשיבותו, עיקר יחוסו של חג הפורים? וכאן נראית, אני אוסיף קצת רקע הלכתי, בשביל לחדד את השאלה, ולשים איזה פוקוס. בזמן בית שני, היה מושג שקרה מגילת תענית. ראינו כל מיני ימים, שקרו בהם כל מיני דברים חשובים לעם ישראל, כמו שאנחנו מציינים היום את יום, אנחנו מציינים בזמני את יום ירושלים למשל. בזמן החזה ציינו כל מיני ימים דומים. ימים שהתרחשו בהם ניסים וכל מיני דברים טובים, הם היו עשויים בספד ותענית, והייתה רשימה שלמה לא קצרה של ימים כאלו. שבהם לא איתנו. עכשיו אומרת הגמרא בראש השנה ובתענית, שבזמן החורבן בטלה מגילת תענית. זה התבטל. ההיסטוריה עבור דף, ההיסטוריה עברה פאזה, איפסו את המונה. בעצם חישו מסלול מחדש, איפסו את המונה, אמרו, סיבור שגיע החורבן, יש מציאות היסטורית אחרת, כל הימים הללו התבטלו. למעט שניים. חנוכה ופורים. חנוכה ופורים עדיין הם לא התבטלו. עכשיו נשאל למה. אחד בחנוכה פורים שבעצם לא התבטלו. למה הם לא? יש יום ניקנור, יש יום כזה. חנוכה פורים נחשבו כימים יותר שמשמעותיים לא התבטלו. אז כן, מי שתמיד יכול לומר לי שתשובה היא כמותית. שהסכנה הייתה על חלק הרבה יותר גדול עם ישראל, שהסכנה הייתה קיומית יותר. אפשר תמיד איתו, אבל אני לא מספיק היסטוריון דגול בשביל להביע דעה, ואני לא בטוח שגם היסטוריון אמיתי יוכל בסופו של דבר לתת תשובה משכנעת. בסופו של יום, מי שרוצה יכול לתת תשובה כמותית, לא, אין לי שום טענה כנגד זה. אבל נדמה לי בכל זאת שזה לא, העניין הוא לא כמותי. יש פה משהו יותר בסיסי. מגילת תענית בעצם בנויה על הצלה. אם אני אקח את שני המרכיבים שהצבעתי להם קודם, מגילת תענית אמרה, בימים הללו הייתה הצלה. בימים הללו, כל מיני, עם ישראל ניצל מכל מיני תלות מכשולים, יכול להיות תרבותיים, יכול להיות פיזיים. בסופו של דבר, עם ישראל ניצל, תודה, עם ישראל ניצל מכל מיני סכנות וסיכונים. גם בחנוכה פורים זה היה. אבל כדבר אחר, מה שעושה את חנוכה פורים מיוחדים, זה לא ההצלה, אלא העובדה שהייתה בהם קריטת ברית מחודשת. אם פסח יושב ולקח את מני לעם, גם חנוכה פורים יושבים על כך ששם הייתה קריטת ברית מחודשת. הדבר על מעלה האמת נאמר בחזל, לפחות לגבי פורים, חנוכה נשאר להזדמנות אחרת, נאמר שם קימו וקיבלו היהודים מהם בעזרם, אומרים חזל, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלו את התורה מחדש, חידשו את הברית בימי אחשוורוש. על מה ולמה? אפשר בעצם לומר כך, מאז שעם ישראל יצא ממצרים, וקראת ברית לקדוש ברוך הוא במצרים, ובמעמד הר סיני, ותאי שמות ישמות בריתי, ויתן מסגועה מכל העמים. קדוש ברוך הוא יצא איתנו ברית. אחר מכן, הייתה ברית נוספת, להעמיק את זה, לפני הכניסה לארץ. ותורה מדברת, וחזל מדברים, שיש גם ברית ערבות מואב. ואנו, יש ברית במדבר, ויש ברית בכניסה לארץ. עכשיו, במשך מאות בשנים, הברית הזאת החזיקה מעמד. מה בעצם המסר של ברית? המסר של ברית, אנחנו כל כך קוראים עכשיו, שאני לא מפחד, גם מה שיקרה בעתיד זה לא משנה לי. אני כל כך קרוב, אנחנו בשר, אני בשר מבשרך, אתה בשר מבשרי, אנחנו בעצם ישות אחת, אז גם אם יקרה משהו בעוד 100 שנה, זה לא מטריד אותי, אני משוכנע שאני אבוא לעזרתך ואתה אבוא לעזרתי. ברית בעצם אומר, הוא אמור לעמוד בכל תהפוכות הזמן. וזה מה שקרה לאורך מאות בשנים. אבל כאשר התרחש החורבן, וישראל יצאו לגלות, פתאום היה סימן שאלה לגבי הברית. וסימן השאלה הזה בא מכמה וכמה כיוונים. קודם כל, היו בעם ישראל תפיסות, וחזל מדברים על זה, במדרשים זה מופיע מפורשות, שעצם החורבן גרם לישראל לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בהם יותר. הרי החורבן יכול להתאפס במשניים, יכול להתאפס כעונש. עונש מניח מערכת יחסים, עונש מניח זיקה, אם אני מניש מישהו כי אכפת לי ממנו. העונש אומר שאני מנסה לשפר אותך, אני מנסה לחנך אותך, אז אומר הנביא עמוס, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כלף קוד אליכם, בונותיכם. היות שאני אוהב אתכם, ואני קשור אליכם, שזה אני מניש אתכם. אבל גם שוט שנייה. שוט שנייה, שהחורבן פשוט נמאס לקדוש ברוך הוא, לא רוצה דם ישראל יותר, הקדיש את עשייה, הוא פשוט, הוא הכנית לדתק מהם, לא רוצה דם יותר. או בלשון חזל, בני ישראל שאותו דור חשבו, עבד שמחרו רבו. זה כמו יש לך עבד, מכרת אותו, אתה לא מכיר אותו יותר. ברגע שמכרת אותו, אם יש לי רכב, אני מוכר את הרכב שלי, אין לי מושג מה קורה איתו היום, וגם לא אכפת לי מה קורה איתו היום. אז הייתה תחושה, שבעצם, אגב, התחושה הזאת לא הייתה כל כך הזויה מבחינתם, כי זה בדיוק מה שקרה מסוד השבטים. מסוד השבטים נעלמו. כאילו הגמר בסנהדרין לפי מאן דאמר אחד, והשליחם אינה צריכה להיות כיום הזה, בא היום הזה הולך ואינו חוזר, אבל שדות השבטים הולכים ואינם חוזרים. וזה ודאי מה שישראל ראו באותו הדור. הם ראו 10 שבטים, רוב מניין ורוב בניין של עם ישראל, שיצא לגלות ולא חזר, והתבולל. יהושע מנבא את זה שישראל בעמים, הוא התבולל. אז אם זה מה שקרה שם, אז הם אמרו, מי ערב לנו שגם איתנו זה קרה אותו דבר. אז אכן הייתה תפיסה אחת, שפשוט חשבה, שהקדוש ברוך הוא כרגע ניתק את הברית. אבל היו גם קולות מבפנים. והיו כאלה שאמרו לעצמם, שהתורה הייתה חשובה מאוד, מפותחת מאוד, בארץ ישראל, באו לכנענים, היו שם תועבות למיניהם, ארץ יחסית פרימיטיבית, זאת אומרת עם פלחים וטרסות, שם התורה הייתה באמת מאוד מאוד התקדמות. הגיעו כבר למדינה קוסמופוליטית, עם 127 מדינה, ומפותח מבחינה טכנולוגית, וחשבו שתורה פה פחות חשובה להם, שממילא הברית, כי הברית הייתה חשובה בשעתה, לא בכלל, אם עברו למציאות היסטורית אחרת, למקום אחר, לתקופה אחרת, אז זה אלא סימן שאלה בעיני חלק מהדור על אותו ברית. היו לה כאלה שחשבו בתפיסות יותר ליליות, שממילא, אז קודש בלוקי הארץ, לוקי הארץ, אבל בחוץ לארץ יש אלוהים אחרים. תפיסות כאלה רווחו במקום, בשכונה שלנו באותה תקופה. אז אם אלה, או יש כאלה שסתם ככה, הגיעו למדינה מפותחת, ליברלית מאוד. דבר אחד שעולה מתוך המגילה, פרס מוכנה לקבל את היהודים. יהודים שהם לא נרדפים, והיהודים ככתבה מכלשונם. אגב, חז"ל אומרים את זה באגדה בתחילת מגילה, לעשות תוצאות איש ואיש, אחש וירוש, היה מוכן להגיש אוכל כשר בסעודה שלו. זאת אומרת, מי שרוצה קיבל אוכל כשר מרת כרצון נפשו. הוא אומר, הוא שולה מדינה ומדינה ככתבה, ואמר כלשונו, אין שם לאומנות, יש שם קבלה של מגוון עמים, יש מרדכי היהודי יכול להיות בשער המלך, אף אחד לא מפריע לו, אז כבר היהודים מרגישים שם בטוב ובנוח, וממילא אין בעיה ליהודים להרגיש שם, שכבר זהו, זאת אומרת, כבר הברית לא כך רלוונטית. עכשיו, זה בעצם הדרמה האמיתית של המגילה. הדרמה האמיתית של המגילה, מה קורה לדור הזה? מהי הזהות שלו? וכי כאשר אחשוורוש גוזר את גזירתו, מה תהיה תגובה יהודית? עכשיו, שני אחר, נסתכל בגלל אסתר, אני לא אחיב כרגע עקב הזמן, אבל אני חושב שהיא פשוטה. למה זה מגלת אסתר ולא מגלת מרדכי? אני חושב שהיא פשוטה. מרדכי יש לו זהות ידועה מושרשת. אין לו שוב פקפוק על זהותו. מרדכי, איש אמת, מרדכי בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני. יש לו שרשרת, אשר הוגלה מירושלים. הוא ירושלמי ותיק, הוא רואים את זה עליו, הוא מזוהה, יש לו כפוטה בביא פשוטה, והוא חי שם בתור יהודי. אבל אסתר, אין לה אב ואם. היא מנותקת משורשיה. אין שורשים, אין עבר. היא לא מעד, יש שתי שמות, הדסה היא אסתר. שתי שמות אומר, זהות כפולה. זהות פרסית, זהות יהודית. איזה מעד, היא בעצם, היא מאוד טועם טף על הזהות. ובעצם השאלה היא, האם הדור הזה ימשיך עד שהוא מחויב לעבר וליהדות ולברית אבות ולברית סיני, או שיגיד שהחורבן והגלות, המציאות החדשה, מציבים סימן שאלה אמיתי. וסימן השאלה הזה ניכר באוזניהם. ואז מגיע רגע האמת, הדרמה האמיתית במגילה, זה כאשר אסתר, מרדכי אומר אסתר ללכת, להתחנן על המה, ומה אסתר אומרת לו? כל עבדי המלך הזאת מלך יהודים, אשר כשו אישה, דהיינו, אני לא יכולה, זה נגד הנורמות, הנורמות הפרסיות, התרבות הפרסית, אומר, ככה לא יעשה. דהיינו, היא לא יכולה להשתחרר מהנורמות התרבותיות של התרבות המערכת. אומר, זה אחרת, היא לא באיזה תרבות מערכת, היא לא באיזה תרבות שהיא קשורה אליה. ואז מרדכי אומר לה, צריכה לבחור בין החרשה בעת הזאת, ההתכחשות לזהות היהודית, אם אחרי שתחרישי, זה לא רק בטלנות או פחד, זה בעצם נתק מהזהות. או, ואז את ובית אביך, ואיזה בית אבא, אותו בית אבא של מאבאם, אתה בעצם מתנתק עם ישראל, נטמעת, מתבוללת, או שכנחי ובעצם תעשירי מחדש את זהותך. וזה בעצם, אסתר מייצגת את הדילמה של דור שלם. היא הגיעה הכי רחוק, היא הכי מוצלחת, כולם שם חולמים להתקדם בחברה הפרסית, היא הגיעה לשיא, לשפיץ של הפירמידה, ושם נמצא היא והמלך, והיא יכולה עכשיו לסכם הכל בגלל יהדותה, או לא. זה הקימו וקיבלו. דהיינו, שהיא ובעקבותיה כל היהודים, כי היא עושה הלך כנוס, ושימו לב, זו נקודה חשובה, שכמו שוב, דרגע הערים הערים, יש במגילה מושג כל הזמן חוזר על עצמו, היהודים אשר בשושן. זה לא סתם שהם הכי קרובים. מי מהיהודים אשר בשושן? מדבר זה במונחים של ימינו, זה אותם יהודים שעובדים בממשל האמריקאי, או בדומיהם, זה בעצם יהודים שמנסים להתקדם באליטות של השלטון, של התרבות, של הבידור, איך שלא יהיה, הם היהודים אשר בשושן, הם אלה שמחוברים במהותם להתקדמות בתוך המערכת הפרסית. היהודים האלו, הם אותם, לגביהם יש עניין שלם, שגם אחר כך נקרא את שושן פורים. שושן פורים הוא לא רק עוד יום כי יקח לו טיפה זמן. שושן פורים הוא בעצם היום שבו מציינים בראש ובראשונה את הנקודה הזאת, את אישור הברית. עכשיו, אסתר באה ומאשר, והיהודים באים, קימו וקיבלו היהודים עליהם בעזרם, זה פירושו של דבר שבעצם ישררו מחדש את הזהות ואת הברית, למרות כל הדילמות, וזה בעצם, ואז יוצא שבפורים בעצם יש חג כפול, כמו בפסח, יש מרכיב אחד של הצלה, נקלו היהודים עמוד על נפשם, והמלט, הפיל פור הגורל, הומם ולאבדם, אז יש נס הצלה, ויש גם כן ברית, ודווקא הברית היא מה שבלב החג, כל חג, עיקרו שיום טוב מדאורייתא, מה עיקר החג? העמידה לפני השם, והברית היא יצירת הזיקה המחודשת עם הקדוש ברוך הוא. אז לב החג זה בעצם הברית. ולכן בעצם בפורים כל שנה מציינים שני מרכיבים. מרכיב אחד זה מרכיב הברית, ומרכיב השני מרכיב ההצלה. בעברית אחרת, אם יש זמן ניגע בזה ממשיך, אם לא אז אני מה זה כרגע, הימים האלו נזכרים ונעשים. ויש בסוגיות בסכת מגילה מושג של זכירה ומושג של עשייה. זכירה זה כמובן זכור ברית. ועשייה זה לעשות אותם ימי משתה ושמחה. יש מושג של ברית ויש מושג של חגיגה. ואחד כנגד הברית וחגיגה הצלה. עכשיו, בקשרה רגילה, אז הימים האלו נזכרים ונעשים ביחד. בשנה מעוברת חל איזשהו פיצול. והפיצול הוא בין ציון נס ההצלה לבין ציון חידוש הברית. ומה קורה? מה שקורה זה כך. כאשר יש אירוע היסטורי או תאריך היסטורי שאנחנו מציינים אותו, זה תמיד יהיה בתאריך. יש שבועות ידוע מבחיים מבריסק, כתוב ככה, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לי בישועתך, אשיר על השם כי גמל אליי, אז הוא אמר, גר אתה בטוח שיבוא הצלה. כי בן אדם היה בטוח, שבוע לפני מלחמת ששת הימים, שתהיה הצלה. הוא לא יכול לומר הלל, לא יכול לומר שירה. שירה אומרים, רק לאחר מעשה. It's post facto. לא לפני כן. שירה אומרים, לא, אני בטחתי, אני בטוח שאתה תציל אותי. ובכל זאת, השיר על השם רק כאשר גמל עליי. או בנסיבות אחר בצעה עוד יותר, יאמר מדרש בתחילת איך הרבה, וכי בוכים על המת קודם שימות, גם יש גוסס, אומרים תהילים, לא בוכים עד שהוא מת. אז אירוע היסטורי אך ורק בתאריך. לעומת זאת, ברית הוא בעצם מעל הזמן. הוא, לא, הוא קרה בתאריך מסוים, אבל הוא בעצם תקף כל הזמן. הראיה הכי טובה זה פסח שני. מה בעצם קורה בפסח שני? איך אפשר לחגוג יציאת מצרים בי"ד באמצע אייר? התשובה היא אי אפשר באמת. ולכן חמץ ומצה אימו בבית. מותר לכל חמץ בפסח שני. אי אפשר לחגוג את התאריך בחודש מועד יותר. זה לא הולך. ולא יעבור, אי אפשר לחודש לאחר מכן. מה כן אפשר לעשות? אפשר לחוד ברית. כי הברית, אז בעצם פסח שני לא חוגגים בו את ההצלה ממצרים, חוגגים בו את חידוש הברית. יש גם מסכת פסחים מאוד יפה, אני אומרת כך, במסגרת דיון הלכתי על פסח שני, והאיש אשר הוא לא טהור, זה הפסוק בספר במדבר, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחתה למשים מהמאה, כי את קורבן השם לא הקריב במועדו. הוא מחזל, וחדל לעשות הפסח, זה פסח ראשון. כי קורבן השם לא הקריב, זה פסח שני. זאת אומרת, פסח ראשון זה כמובן פסח, כי הוא מציין לא רק את הברית, אלא גם את הפסיכה על הפתח. דיין, הוא מציין גם את ההיסטוריה, כי הוא קורא בי"ד ניסן. אבל פסח שני מציין את הברית בלבד. הוא לא קורבן פסח, הוא קורבן השם. הוא הקורבן שמפגש עם הקדוש ברוך הוא, לא הקורבן של ההצלה. וזה כי הברית לא צמודה לתאריך. מה שצמוד לתאריך זה רק ההצלה. וזה בעצם מה שקורה באדר א' ואדר ב'. התאריך האמיתי, כמו שהרמ"א אומר, זה בעצם התאריך של אדר א'. ובו אנחנו אמורים לציין את ההצלה. בשפה יותר הלכתית, ומי שרוצה להסתכל אחרי זה בדיור אגף או בדף מקורות, יראה את זה בצורה יותר נרחבת הלכתית. בעד א' אנחנו בעצם חוגגים את פורים מכוח מגילת תענית. דהיינו, חוגגים את האירוע ההיסטורי. האם יש רלוונטיות לאירוע היסטורי שלפני החורבן, אחרי החורבן? זה מחלוקת לגבי פורים. אותם דעות שצטעתי בהתחלה, היא בעצם טוענות ככה, מי שעושה בסביב התענית טוען שגם בימינו נס ההצלה רלוונטי, אבל הוא מתרגם ניסו הספד ותענית. מי שאומר שמותר בספד ותענית, כי הוא פשוט חושב שבימינו הראו בהיסטורים שפעם בטלה מגילת תענית, הם איבדו, איפסנו את המונר, הם איבדו את הרלוונטיות. אז כל זה, מחירות, התאריך האמיתי הוא באמת עד א', ובו חוגגים את ההצלה. אלא מאי, הברית, התאריך לא קריטי בשביל הברית. בשביל הברית, אני יכול גם לחגוג חודש אחר כך. וזה מה שעושה בפסח אם אין ברירה. אז עכשיו, השאלה מה עדיף? לחגוג את הברית בתאריך האמיתי, אבל להרחיק אותו מפסח, או לחגוג אותו בתאריך מאוחר, או משני, או נוסף, אבל לקרב אותו לפסח. זה דילמה אמיתית. אומר רבן שלמה גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. הוא מעדיף להצמיד את הבריתות, אם תרצו רוצה ברית בחודש הראשון של השנה או בחודש האחרון של השנה, אם נרצה או רוצה לקרב שתי הבריתות, דיינו קיימו וקיבלו היהודים, הדו, קיבלו מלך השוורוש, דיינו קריטת ברית המחודשת, יותר חשוב לדעת רבן שלמה גמליאל שאחר כמותו, להצמיד את הברית לפסח, גם לחשבון ההתרחקות מהתאריך היותר נכון. ואז בעצם היות שבפורים יש שני מרכיבים, נוצר הפיצול הזה. זה פחות או יותר הסיבה, אז האם אדר א' הוא אדר אמיתי? התשובה לעניות דעתי, בוודאי לאשכנזים שפוסקים כבר הרמ"א, אדר א' הוא אדר אמיתי באמת. אבל פורים, לילה של פורים, הוא לא אירוע היסטורי, אלא כריתת ברית שבא בעקבות האירוע ההיסטורי. וממילא, בגלל זה מעדיפים לעשות אותו באדר ב'. עכשיו, פה בדף מקורות יש מקום מספר 4, מספר 5, שבו יש דיון, מה יקרה אם אדם עושה יום טוב פרטי? כל מיני קהילות שנהגו כל מיני ימי עסקור פרטיים למיניהם. וזה הופך בחודש אדר. אז היה איזה נס, קהילה ניצלה באמצע אדר, האם חוגגים את זה עכשיו באדר א' או באדר ב'? אז המגן אברהם מביא פה שתי דעות, מי שעשה נס באדר, יש מה לעשות בשני, בשנת עיבור באדר שני, יש מה לעשות באדר ראשון. עכשיו, הוא מכריע באדר שני, כמו פורים. אבל אם אני צודק, וכל מה שמעתי עד עכשיו, דווקא דעה שנייה היא יותר מתקבלת על הדעת. כי פורים, את ההצלה של פורים חוגגים באדר א' באמת. אם חוגגים אותו. אבל הסיבה של פורים באדר ב', זה לא כי אדר ב' הוא אדר. זה כי אדר ב' הוא מסמר גאולה לגאולה. עכשיו, כשאדם עושה נס פרטי, אין שם ברית. יש שם הצלה. אז אכן, אדר א' באמת יותר מתאים. עכשיו, ולסיום, היות שהזמן הולך ועוזל, אני רק אציין שהחלוקה הזאת בין פורים כברית ופורים כהצלה, הוא בעצם קיים בעוד שני מקרים. מקרה אחד הוא נפוץ, ורמזתי כבר קודם, וזה שושן פורים. הגמרא טוענת, מה קורה אם פורים נופל בשבת? מה שבימינו לא קורה, אבל, או בימינו זה קורה בצורה נדירה, והאם צריכי, האם יש לעשות? נגיד, אם תדבר נופל בשבת, אז לא משנה לחגור, או סליחה, אם יהודה לגן נופל בשבת, נחגור את כל פורים ביום ראשון, או ביום שישי. אומרת הגמרא, ואני לא נכנס לפרטים שהם קצת יותר ארוכים, זמנו שזה, לא כזמנו שזה. חייבים לעשות הפרדה בין יהודה לתדבר. ואם אחד מהם לא יכול לפעול בתאריך, צריכים להזיז אותו אחורה או קדימה. אי אפשר לעשות את שניהם באותו תאריך. למה? כנראה שיש להם מוקדים שונים. וכמו שאני קורא, אני חושב שבתדבר, המוקד הרבה יותר משמעותי, זאת הברית, בגלל ששם הבאת ההתבוללות, דיינו, יש הנחה שמה, שהנס בשושן, הוא לא רק לקח יותר זמן, הוא איכותית שונה. ואני חושב שזה מהסיבה הזאת. מצד אחד, ביום השני כבר לא עשתה סכנה. ביום השני, הרגו את המסוכנים, נטרלו את האנשים המסוכנים באמת, ביום הראשון. מה עשו ביום השני? חיפשו לשרש את המעגלים הרחבים יותר, כאילו את התשתית האידיאולוגית תרבותית של התפת היהודים. וזה קשור כאמור לחידוש הברית, דהיינו, לכך שלא רק אני מונע מי שעשה יתגור אותי, אני מונע את מי שבכלל מנסה להכיר את תרבות שאני מזדהה, ואז תדבר מוקד שלו יותר הברית, י"ד יש בו יותר מקיב שעצה, כי בכל זאת, אז הייתה הצלה הגדולה, דהיינו בי"ד ג' ונחו בי"ד. ומה שאולי מדגים לצורה ביותר חריפה, זה פורי משולש. אז אמנם יש עוד כמה שנים עד הפורי משולש הבא בתשפ"א, אבל פורי בסיסי ופורי משולש עושים פעם דבר הזוי. מחלקים את המגילה הפורים בי"ד ביום שישי, ואת הסעודה עושים ביום ראשון. א', מה ההיגיון לחלק ולפצל? כאילו זה כמו דגיד, בוא נשב בסוכה ביום ראשון, ותלולב ניקח ביום שלישי. מה, איך עושים דבר כזה? שני, יש לנו כלל, ולא יעבור. אף פעם, יש כל המשניות, אתכם מסכת מגילה, קוראים את זה ביוד א', יוד ב', למה לא בתת זין? לא יעבור, אסור לעבוד את התאריך. אז מה הולך פה? אז מסביע איראן במסכת מגילה בתחילת המסכת, לא יעבור, יש שני מושגים נפרדים. יש זכירה ויש עשייה. נזכרים ונעשים. כל שעוד היא קודם, זכירה זה לברית. זכור ברית אבות, זוכר הברית, עשייה זה לשמחה. אז הוא אומר ככה, אתה מפצל, כי יש בעצם שני חגים שונים. יש חג הזכירה וחג העשייה. הזכירה על הברית, העשייה על ההצלה. אז בכל שנה רגיל, נסחה בפורים משולש, בעצם מפצלים. ואתה, לא שאתה לוקח שני ימים שונים, אלא אתה מפצל בין שני המרכיבים, ויש לך בעצם שני חגים שונים, אחד ההצלה, אחד הזכירה, וזה ביום שישי, וזה ביום ראשון. את הזכירה לא מעביר, עשו לה, את הזכירה אפשר לעשות לפני התאריך. לעומת זאת, אי אפשר, כמו שאתה לקרוא, אי אפשר לחגוג הצלה לפני שזה יתרחש. אז אחרי, אתה יכול, וחייב אפילו להעביר, אתה לא יכול ביום שישי לחגוג את ההצלה, אם זה קם את הדבר. אם אתה צריך לצאת את הדבר, אי אפשר להקדים אותו. חייבים להכיר אותו. אז למה? כי הצלה חוגים רק אחר מעשה. לעומת זאת, הברית, הוא לא קשור לתאריך, הוא גם לפני כן, כמו שהיה בפסח. ולכן, גם שם אותו פיצול. סוף דבר, מה שחשוב לי לציין, ידי המפתח להבין את הבדל הדעת הרבית, זה שבפורים כאמור, יש הצלה ויש ברית, ושבעצם לב יבוש חג הפורים, זאת הברית, זה חידוש הברית, זה המכונות להשם מחדש את הקיום היהודי, בכל מקום, מאז הוא צריך, עכשיו אני אסיים פה בדברי הרמב״ם, מקור משפר 8. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים העתידים להתבטל עם אותו משיח. למה? כי ההיסטוריה תתבטל. יבוא המשיח, קץ ההיסטוריה. אז לכן, הכל יתבטל. חוץ מגילת אסתר. למה? כי זה לא הצלה, זה ברית. הברית של מגילת אסתר, שתורה רלוונטית בכל מקום, בכל זמן, בכל חברה. הרי כמה כחמישה חושי תורה, כאילו שתורה של פשע מתאים לעולם. ואף על פי שכל זיכרון הצעות ייבטל, שנאמר, כי נשכחו הצעות הראשונות, כי נסתרו מעיניי, ימי הפורים לא יבטלו, כי פורים לא בונו על הצרות, בונו על הברית. ימי הפורים לא יבטלו, שנאמר, ופורים לא יבטלו תוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. זה בדיוק הנקודה. הצרות ישכחו במות המשיח, אבל הברית יישאר. אותו דבר אנחנו נבחנו גם מסיבות של כמה מקום לפרט, אבל פורים בעצם הוא חג הברית, לכן הוא יישאר גם במות המשיח. תודה רבה.